אנחנו בפרק י' ד', פסקה י' ד', נכון? יד יד. בואו נקרא. גם בדברים שאי אפשר לתקן אותם במחשבה, כי אם במעשה, כמו בן אדם לחברו, מכל מקום אין לשער את הגודל שיש בכל עירור של תשובה, אפילו כשהוא בא מצד עירה פשוטה, עירת העונש. מפני שכל מידה קטנה שבקטנות, גורמת לעורר בנפש ובעולם את המידות הקדושות והגדולות. ואור קודש מאור פני עליון מופיע בכל זיו באדר אהבה ובנועם השם על ידי כל מחשבה הנוטה לטובה, ואפילו אם יש בה סיגים רבים, אכן הפנימי שלה, הקודש היסודי שבתוכה, זהו שווה כל עושר וכל חפצים לא ישבו בה. טוב, בואו נתחיל את המשפט הראשון. גם בדברים שאי אפשר לתקן אותם במחשבה, כי אם במעשה, כמו בין אדם לחברו, מכל מקום, אין לשער את הגודל שיש בכל עירור של תשובה, אפילו כשהוא בא מצד עירה פשוטה. נקדים עלו איזושהי הקדמה כללית. אנחנו יודעים שקומת האדם, בסך הכולל שלו, כוללת, אמרנו הרבה פעמים, ארבעה ממדים. הממד הפנימי זאת הנשמה, ושלושת הממדים הטבעיים, השכל, הנפש והגוף. והאדם רוצה בצדק שקומת האדם הזאת תופיע בצורה מלאה. כלומר, הוא רוצה שתהיה הרמוניה, בין הנשמה, השכל, הנפש והגוף. וכשלמשל אדם לא מתנהג בצורה תקינה, אז הוא יודע שההתנהגות המעשית הלא תקינה שלו היא הרבה פעמים תוצאה של מידה מקולקלת, או הרבה פעמים תוצאה של מחשבה לא נכונה וכו'. אז האדם חפץ בצדק לתקן לא רק את המעשים, אלא לתקן גם את המידות, לתקן גם את המחשבות, גם בכל נושא בפני עצמו וגם בכלל. וכן להפך, היות וקומת האדם זה לא רק המעשה, והוא רוצה לתקן את המחשבה, גם לצד השני, לא מספיק לתקן את המחשבה, הוא רוצה לתקן את המעשה. והרבה פעמים כשהאדם לא מצליח לתקן את הכל, ויש תכף, ניגע בנקודה הראשונה פה, ויש דברים שהתיקון הכולי הזה, הוא לא תלוי רק בו, אלא יש גם גורם אחר. למשל דוגמה, אדם פגע בחברו, והוא מצטער על זה. ונגיד שהוא עושה תשובה מבחינתו, תשובה שלמה, גם מבחינת המחשבות וגם מבחינת המידות וגם מבחינת המעשה וכו'. אבל מה נעשה? זה שהוא פגע בו לא סולח לו, לא מוחה לו. נו, אז את זה הוא לא יכול לתקן, הוא לא יכול להכריח אותו למחול. יבוא אדם ויאמר, אז מה זה שווה מה שאני עושה? אם אני לא מצליח לבנות פה קומת תשובה שלמה, כי אפילו החלק השני של החבר לא תלוי בי בכלל, זה תלוי בו. אז מה שווה בעצם התשובה? כך יכול אדם לחשוב בטעות. אומר הרב, גם בדברים שאי אפשר לתקן אותם במחשבה, כי אם במעשה. המחשבה הוא השורש הפנימי. היא השורש הפנימי. המעשה הוא הביטוי החיצוני. יש לפעמים מצבים. זה יכול להיות תלוי באדם, יכול להיות תלוי בזמן, יכול להיות תלוי בסיטואציה, יכול להיות תלוי במישהו אחר, כמו שאמרנו עכשיו. אז יש דברים שאדם לא יכול לתקן אותם במחשבות שלו, אלא רק במעשה החיצוני. כלומר, זה יותר גרוע ממה שאמרנו מקודם. זה לא רק שהוא לא מסוגל לתקן את כל הקומה, אלא הוא לא מסוגל לתקן את הצד הפנימי של הקומה. ומילא אני לא יכול לתקן את הכל, אבל לפחות נתקן את השורש. אבל יש מצבים שאפילו את השורש הוא לא יכול לתקן. יבוא אדם ויאמר, אז אם ככה, מה זה שווה? אז גם בדברים שאי אפשר לתקן אותם במחשבה, כי אם במעשה, כמו בן אדם לחברו, הוא יכול לקבל מחברו את הכסף שחברו גזל ממנו. הוא יכול לקבל את זה. אבל מה נעשה? יש לו עדיין משקעים. יש לו עדיין משקעים מחשבתיים, יש לו עדיין משקעים נפשיים וכדומה. ואנחנו לא באים עכשיו לדון אם האדם הזה הוא צודק או טועה. אנחנו מספרים כרגע עובדה. זה מצב, יש מצבים כאלה. אז גם בדברים שאי אפשר לתקן אותם במחשבה, שהיא השורש הפנימי של הקלקול, כי אם במעשה, רק בצד החיצוני, הטכני, המעשי, כמו בן אדם לחברו, שהרבה פעמים אתה יכול לתקן את הדברים מבחוץ, אבל אתה לא יכול לתקן את הדברים מבפנים. ניקח את עצמנו, נגיד אדם חס ושלום, מבקש מאיתנו סליחה, ואנחנו, מבחינת כל המשקעים שאנחנו ספגנו ממנו, מכל מה שהוא גרם לנו, איך אמר פעם אדם? אני לא יכול לסלוח לו. לא יכול. טוב, אז אין דבר כזה לא יכול. כנראה שזה תהליך. אבל יבוא אדם ויאמר אני לא יכול, או אני יכול חלק. אז גם בדברים שאי אפשר לתקן אותם במחשבה, כי אם במעשה, כמו בן אדם לחברו, מכל מקום, אין לשער את הגודל שיש בכל ערעור של תשובה. גם אם אני לא מצליח לתקן את המחשבה שלי עד הסוף ולמחול לו לגמרי, תכף אולי נזכיר איזה מילה אחת על זה. אבל אם בכל מקרה, מדי פעם כשאני חושב על זה, אני מערער על זה, אז עולה לי מדי פעם איזה עירור שאני מקבל את הסליחה שלו, מקבל את המחילה שלו. מכל מקום, אין לשער את הגודל שיש בכל עירור של תשובה, ואפילו אם העירור הזה הוא תוצאה של גורם חיצוני לגמרי. כמו למשל, יראת העונש. אני יודע שאם אני לא סולח לו, אז הקדוש ברוך הוא לא סולח לי. מצד שני, אני לא מצליח לסלוח לו במחשבה, אולי רק במעשה. הוא ביקש ממני סליחה, אמרתי לו בסדר. הוא נתן לי 100 שקל שהוא חייב לי, אמרתי לו בסדר. נתן לי גם פיצוי, גם בסדר. אבל בשורש הפנימי שלי אני לא מצליח. לא מסוגל. כרגע לפחות. אז יבוא אדם ויאמר, אז זה לא שווה. שווה. אפילו אם לפעמים. אם אנחנו לא מצליחים לתקן את השורש, את המחשבה, במובן השלם, אלא רק ערעור תשובה, אפילו שהערעור הזה הוא לא מצד ההכרה האמיתית שאני צריך לסלוח לו. אלא מצד הפחד, מה הקדוש ברוך הוא יעשה לי אם אני לא אצלח לו. וכו'. אסור לזלזל בזה. אפילו כשהוא בא מצד עירה פשוטה, עירת העונש, מפני שכל מידה קטנה, עוד פעם משפט הזה, גם בדברים שאי אפשר לתקן אותם במחשבה, כי אם במעשה, כמו בן אדם לחברו, מכל מקום, אין לשער את הגודל שיש בכל עירור של תשובה. זה גדול, למרות שכלפי חוץ זה מופיע בכלים קטנים. אין לשער את הגודל שיש בכל עירור של תשובה, אפילו כשהוא בא מצד עירה פשוטה, עירת העונש, מדוע? מפני שכל מידה קטנה שבקטנות היא נובעת מגדול שבגדולות, מגודל שבגודל, גורמת לעורר בנפש ובעולם את המידות הקדושות והגדולות. אז איזה מין, זה כמו גלגל שמסובב גלגל. אולי רק על הסליחה והמחילה הייתי רוצה להעיר איזה הערה, שהיא לא קשורה דווקא לפה, אבל הערה יסודית, אני חושב, בנושא שבין אדם לחברו. המלבים מבדיל בין שורש סלח לשורש מחל. והמלבים מוכיח, על פי כל פסוקי התנ"ך, שלא מצאנו סליחה בין אדם לחברו. מצאנו מחילה בין אדם לחברו. הסליחה היא רק בין הקדוש ברוך הוא לבני אדם. כמו שאומר הפסוק, כי אימך הסליחה. למה אנטיברי. הסליחה, אומר דוד המלך, נמצאת אצלך הקדוש ברוך הוא. רק אתה יכול לסלוח. אומר המלבים, מה הבדל בין סליחה למחילה? אומר המלבים כך, סליחה זה שהאדם, נקרא לו, או המציאות הפגועה, נקרא לזה ככה, אם אפשר לומר זה ככה, מתייחסת לפגיעה כאילו מעולם היא לא הייתה. אומר המלבי, האדם, אי אפשר לצפות מן האדם, שאם מישהו פגע בו, אז הוא יתייחס כאילו לא קרה כלום. זה לא בטבע הנפש. לכן אי אפשר לצפות מהאדם שיסלח לחברו, חברו פגע בו, אומרים לו, תסלח לחבר שלך. הוא לא מסוגל, אומר המלבי. למה? כי בנפש האדם יש את הרשמים, את המשקעים שהצטברו, שלא יכולים להגיע למצב פנימי כזה, שכביכול המעשה שהיה, לא היה. הוא היה. אז אתה לא יכול להגיד לא היה. מי יכול כן לסלוח כאילו המעשה לא היה? רק הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא יכול לסלוח, כי אימך הסליחה. אז הוא מתייחס אלינו כשאנחנו עושים תשובה, כאילו המעשים שעשינו לא נעשו. איך זה עובד אצלו? נושא בפני עצמו. אבל האדם בן אדם לחברו יכול רק למחול. אומר המלבי, מה זה שורש מחל? מלשון מחילה. המצילן הוא מחילה. מה זה מחילה? מחילה. מנערה. תעלה. מנערה. זה נקרא מחילה. אז כשאני מוחה לחברי, מה זה אומר? זה אומר שהפגיעה שהוא פגע בי כאבה לי. והכאב הזה נמצא אצלי. אבל את הכאב הזה, במקום להשאיר בתוכי, אני כביכול לוקח אותו, שם אותו באיזושהי תעלה, באיזושהי מנהרה, באיזושהי מחילה, רחוק מן העין. רחוק מן הלב. לאט לאט תתחיל להיווצר איזשהו, או תתחיל להיווצר איזשהו ריחוק רגשי ביני לבין הכאב הזה שכרגע תמון שם במחילה. אז הכאב נמצא, רק הוא לא בתוכי. אני מתרחק ממנו. זה לא שהמעשה לא היה. המעשה היה. זה לא שהוא לא הרשים אותי. הוא הרשים אותי. אבל לאט לאט אני מקהה את הרושם שבינו לביני על ידי זה שאני שם אותו במחילה. כך אומר המלבי. לעניות דעתי, מי שיבדוק ברמב״ם, כשהוא מדבר בלכות תשובה על, על, על על הפגיעה של אדם לחברו, הרמב״ם לא מזכיר שורש סלח. כל הזמן הרמב״ם מדבר על מוכל, מוכל, מוכל. אני לא יודע אם הרמב״ם הולך בדרכו של המלבים, כמובן היה הרבה לפניו, אבל אולי, אולי בגלל זה הוא לא מזכיר שורש סלח. אז הקדוש ברוך הוא לא מצפה מאיתנו שאנחנו נתייחס למעשים שנעשו כלפינו ופגעו בנו כאילו הם לא היו. הוא מצפה שנשים אותם בפינה, לא ניקום ולא ניתור, אלא לאט לאט זה יוקעה. זה בסוגריים. נחזור אלינו. גם בדברים שאי אפשר לתקן אותם במחשבה, כי אם במעשה, כמו בן אדם לחברו, מכל מקום, אין להשאר את הגודל שיש בכל ערעור של תשובה, אז אי אפשר להסתפק רק במעשה. נכון, צריך קצת להתרומם למדרגת המחשבה, אבל אי אפשר לתקן את זה במחשבה מוחלטת. אז ערעור, מחשבה ארהר, מחשבה שהולכת וחוזרת, כן ולא, לא וכן. ואפילו כשהמחשבה הזאת או האירור הזה, הוא נובע מגורם קטן, מגורם, ממידה קטנה. אפילו כשהוא בא מצד עירה פשוטה, עירת העונש. מפני שכל מידה קטנה, לכן גם אם אדם, ונעזוב כרגע בן אדם לחברו באופן כללי, גם אם אדם רואה שהוא לא מצליח לתקן את כל קומת התשובה שבו, הוא מצליח לתקן רק את הקומה החיצונית של התשובה שבו, וינסה טיפה, קצת להרים את הצד המעשי לאיזשהו שורש יותר פנימי, גם אם השורש הפנימי הזה הוא נובע ממקומות קטנים, מערכים קטנים, מנקודות קטנות, זה לא צריך לייאש, זה צריך הפוך. הנה, גם במחשבה אני מצליח קצת לתקן רק הרהור ורק עירת העונש. בסדר, מחרתיים יהיה יותר, ועוד שבועיים יהיה יותר. עבודה. כי כל מידה הקטנה שבקטנות, אפילו עירת העונש כמשל, היא מעוררת, היות והיא נובעת מגודל מגדול שבגדולות, אז היא מעוררת את הגודל הזה דרך הקוטן. בסדר, אז יהיה קצת יותר ארוך, יותר מורכב, יותר קשה, בסדר. גורמת לעורר בנפש ובעולם את המידות הקדושות והגדולות, ואור קודש מאור פני עליון מופיע בכל זיו באדר אהבה ובנועם השם על ידי כל מחשבה הנוטה לטובה. ואפילו אם יש בה סיגים רבים, החן הפנימי שלה, הקודש היסודי שבתוכה, זהו שווה כל עושר. וכל חפצים לא ישבו בה. באתי למכון מאיר בגלל אינטרסים. אינטרסים רוחניים, אינטרסים חברתיים, אינטרסים אחרים. בסדר. לאט לאט יתרומם. טוב, נעצור פה כי הבטחנו שנחזור בתשובה. ביום רביעי השתנתה לי המערכת מהיום באיזשהו מקום שאני נמצא בו לפני שאני מגיע לכאן בצהריים. ואחד השיעורים שם זז, ולכן אני קצת צפוף עם היציאה משם. ועם ההגעה לפה. כלומר, על פי התוכנית, אם הכל קשורה, אם אין פקק, אני אמור להגיע ב-4, גג 4 ו-5. אם יהיה פקק כמו שהיום בין שהרגע לשורש, אני קצת יותר בבעיה. אז תדעו שביום רביעי יכול להיות שיהיה איזה זליגה. אל תקפידו עליי. בסדר?